מפנים אותך, כמו מדיח. כתבתה של גילי איזיקוביץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. את חודש ספטמבר שעבר עשתה הסופרת נועה ידלין במסגרת שהות אומן. שהות אומן, או רזידנסי, היא מהפסגות הנחשקות המעטות שעסקונת הספרות הבינלאומית מאפשרת ליחידי סגולה. זמן בשפע במיקום נידח כלשהו, לרוב במימון מלא ומתוך מניע של חיזוק קשרי מדינות ומוסדות תרבות. בנות ובני המזל זוכים בתנאים חלומיים. לצד משתתפים נוספים, הם השתקנו לתקופת הרזידנסי בדירות שטופות שמש, המשקיפות אל קרי דשא מוריקים. אייל מזדמן יחצה את האחו, שעה שיערערו במהלכי העלילה שהם טרודים בה, ומקווה מים כלשהו ירחיב את הלב הכותב. כך לפחות קרה לידלין, שהרחיקה עד לצפון מדינת ניו יורק. אלא שחודש של היעדרות הוא לא רק חלום נשגב, אלא גם פרק זמן לא מבוטל. ועבור סופרת ישראלית שהיא אם לשני ילדים, זו הייתה משוכה חברתית שיש לצלוח. ומילא זה, בתוכנית שאלה התקבלה שהו ביחד 10 סופרות ממקומות שונים בעולם. ידלין התכוונה למצוא בשותפות הזאת נחמה, אבל מתוכן, כך התברר אחרי כמה ימים, היא הייתה האם היחידה. חשבתי שאני אסע, נהיה 10 נשים, כולן עם אשמה נוראית על זה שנסעו לחודש, כולן ירגישו אמהות מקולקלות, רק שלא הייתה שם אף אמא מלבדי, היא אומרת ומסובבת הבת גדולה על הקמיצה שלה. היו שם נשים מכל מיני גילים, רובן לא מאוד צעירות וכבר לא יהיו אמהות, חלקן אולי מתישהו יהיו ואולי לא. אני מניחה שזה קשור לכך שבמדינות אחרות, הציפייה שנשים יהיו אמהות הרבה פחות אוטומטית מבישראל. באופן טבעי שאלתי את עצמי, מי פה חריג? אנחנו רגילות לחיות בחברה שבה מי שלא יולדת ילדים, היא היוצאת דופן, והגעתי למקום שבו אני וילדיי, אנקדוטה מעניינת. ויש פה איזה מתח, כי מצד אחד את לרוב מסונדלת כליל האימהות, ומצד שני את גם לא ממש רוצה לוותר על מקומך הזה. דילמות לא אפשרויות הן מה שמעניין לכתוב עליו. הגעתי למקום הזה ולקח 3 ימים עד שנודע בכלל שיש לי ילדים. אף אחד לא דיבר על ילדים, אז זה לא עלה בשיחה. דבר מסוג זה רק מחריף את תחושת האשמה. אני עזבתי את 2 ילדיי לחודש כדי להתעסק בענייניי, והן לא עזבו אף אחד. אז מה את רוצה להגיד פה בעצם? שאת או סופרת או אימא? אחרת את צריכה שמישהו ייתן לך זמן מחסדו. שיפנה אותך כמו מדיח. הדבר הזה שאני אפנה אותך, אעניק לך שעתיים, היא יוצרת לאפשר את מלוא האפקט הקומי של הדימוי. אני חושבת שזה אפשרי, גם אימא וגם קריירה. עובדה שיש הרבה סופרות שהן אימהות. אבל גם אחרי כל התהליכים והמהפכות של השנים האחרונות, השינוי בדברים כמו תפקידים מסורתיים, ויותר מזה, הדימוי המסורתי של מהו תפקיד של אימא, ומהי חלוקת התפקידים בין אימא לאבא, ומי היא אימא טובה, הדברים האלה ייקחו עוד הרבה זמן. כדי שאני ארגיש בנוח לנסוע בעולם כפי שגבר במצב מקביל היה מרגיש בנוח, לפחות כמו שאני מתרשמת מגברים כאלה, זה ייקח עוד זמן וידרוש יותר מלדבר על זה ברמת ההצהרה בעיתונים ובמאמרים. זה שינוי תפיסות של אלפי שנים. זה כמו העניין עם סופרת הילדים, שמופיע הרבה גם בספר. העניין הזה ששואלים את רונה, הגיבורה שלך, אם היא כותבת ספרי ילדים? כן, ולא סתם. אני משתאה כל פעם מחדש כשמישהו שאני לא מכירה בכלל שואל אותי מה אני עושה. אני אומרת שאני סופרת, והשאלה הבאה היא, סופרת ילדים? כי אני אישה, מה עוד יכול לעניין אותי חוץ מילדים? אני שואלת את עצמי, האם כשסמי ברדוגה יושב במונית ושואלים אותו מה הוא עושה, האם אחרי שהוא עונה סופר שואלים אותו, סופר ילדים? שאלות של פנאי לכתיבה, כתיבה בכלל ומה, שלא לומר מי, ראוי להיכתב ולכתוב, מעסיקות את רונה, גיבורת הספר הלא נכון, ספרה החדש והמסחר של ידלין. ולא רק הן, גם שאלות על הזכות להשתנות במערכת יחסים, על ציפיות ושברן ועל נשים וגברים, שהם בעלים ונשים והורים ואחיות, עולות כאן כמנה הראשונה העיקרית והכינוח. ידלין, יודע כל מי שקרא בספריה, מצליחה איכשהו תמיד ללכוד כמה וכמה נושאים, כך שהעלילה היא רק שער לעיסוקים כבדי משקל. אבל נדמה שהיכולת הזאת שוכללה כאן, בספרה השישי, למפגן מרהיב של שליטה בסיפור. רונה, שנמצאת בחופשת לידה בלתי נגמרת, היא הבטחה ספרותית שטרם הומשה. לפני שנים זכתה במקום השני בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, וסיפורה זכה לא רק לתשואות, אלא גם לתשומת ליבו המיידית של גידי, שהיה אז המרצה שלה בתואר השני בארכיאולוגיה, וכיום הוא בעלה. גידי הוא כנראה גם גדול תומכיה, ומשוכנע שתהפך לסופרת עברית חשובה. אבל בהיותו פוץ, וגם לנוכח כמה תפניות שעבר, למשל הפיכתו לימני ואדם מאמין, הוא לוקע בעיוורון סלקטיבי בנוגע לרעייתו. וכך, נוכח כובד הציפיות ממנה, רונה מסתירה מגידי שבשממת חופשת הלידה היא גומעת ספרות רומנטית, ואותה בלבד. ולא זו אף זו שהיא עצמה, הסופרת שנועדה לגדולות, חוטאת בכתיבת רומן רומנטי בנגיעות אירוטיות. ואם לא די בכך, הרומן הזה יותר ממרפרר לעולמם הזוגי. הרעיון הזה, אישה בחופשת לידה כותבת רומן אירוטי, המתין לשעתו במשך שנים בקובץ הרעיונות הלא מבושלים, שידלין מחזיקה ליום סגריר. שעתו הגיעה סוף סוף, כשחיפשה רעיון חדש, ולפתע מלוא הפוטנציאל הגלום בו הזדהר בפניה. לא ידעתי מי האישה הזאת ולמה היא עושה את זה, רק שחופשת לידה היא רגע מעניין בחיים והזדמנות לכל מיני דברים, טובים ורעים, היא מספרת. כמו עם הרבה זנבות לא צלויים של רעיונות, יצא שכתבתי ספר ועוד ספר, וזה עוד לא הגיע יומו. דברים אחרים עניינו אותי יותר כנראה. בסופו של דבר העלילה היא דרך לדבר על דברים שמעסיקים אותך, שמעניין לשאול עליהם שאלות. הגיע הרגע שבו הרגשתי שיש הרבה דברים שמעניינים אותי, והסיפור הזה הוא דרך לא רעה לספר אותם. אם נחזור למנגנון המאפיין את הרומנים של ידלין, נדמה שהעלילה היא לא רק שדרת הסיפור, אלא גם הדרך להניח בפני קוראים סימני שאלה על טבע האדם והמצב האנושי, לפחות של חלק מסוים מבני האנוש, ולפחות באופן הנוגע לקבוצה ישראלית מסוימת. חיי מדף, רומן הביקורים שלה, עסק בנעשה בקרב עובדי מוסף ספרותי. בעלת הבית, שזיכה אותה בפרס ספיר לשנת 2013, ועובד לאחרונה למחזה בתיאטרון בית לסין, סיפר על התמודדותו של בן עם האשמות נגד אמו הנערצת, מנכ"ל מרכז לשלום, אספנית אומנות וחברה מכובדת בקהילה, שנאשמת בגניבת מיליונים. סטוקהולם, מ-2016, שהיה מועמד ברשימה הקצרה לפרס ספיר, ועובד לסדרת טלוויזיה ישראלית מצליחה, היא כתבה אותה וגרסה שוודית שלו מצולמת בימים אלו, סיפר על חבורת בני 70 המסתירים, לכאורה מתוך ראות ומחויבות, ולמעשה איש איש מתוך מניעיו, את דבר מותו של אחד מהם, שעשוי להיות הזוכה בפרס נובל. בכל אחד מהם חקרה גם צפונות נפש ונורמות, מה מותר ואיך אסור לחשוב, ומה מתרחש בין כותליו של בית, ובתוך מערכת יחסים שהוא נסתר מהעין, ולכן מפתה כל כך. נדמה שככותבת את מחבבת מאוד סודות. מי לא אוהב סודות? כולם אוהבים סודות. כן, אבל את מחבבת את המנגנונים של החזקת סוד, מה אומר עלינו הדחף להחזיק בסוד, ומה הוא מחלץ מאיתנו. אני מאוד אוהבת סודות, כל הסופרים אוהבים. יותר מזה אני אוהבת פשעים, שהם לא פשעים על פי חוק, אבל כן באמות מידה אחרות. זה מופיע בכל הספרים שלי. לא מדובר בסוד לא חוקי, אין פשע ואין פושע בהגדרתו, וככה גם פה. זאת אפילו לא בגידה לפי כללי המוסר הנורמטיבי. מותר לא לספר דברים. אחת השאלות שהכי מעניינת אותי היא מה בתוך מערכת יחסים הוא הספייס שלי. מאיפה עד איפה מסתרעת האוטונומיה שלי עם עצמי בהנחה שיש אנחנו? בדיוק. מה מותר לא לספר ומה אסור לא לספר, והשאלה הגדולה אפילו יותר, איך ואם מותר להשתנות מהרגע שהחוזה נחתם. אני חתמתי על א' וב' וג'. האם לגיטימי שתחזור בתשובה? שתהפכי לטבעונית? יש שיתו אם לגיטימי גם שתשמיני או תשמין 30 קילו. לגמרי. ואם השאלה הזאת עולה, אז ביתר סט גם השאלה אל מה לגיטימי לבוא בטענות ואל מה לא. השאלות האלו נוגעות בפער בין מה שמותר להגיד ובין מה שמותר להרגיש. אם מישהו עולה 30 קילו, זה כנראה לא לגיטימי לבוא בטענות בכל רם. האם לגיטימי בלב פנימה לא להיות מרוצים מזה? האם מישהו, כמו בספר, משנה את טעמו הפוליטי? האם הוא הפך לבן אדם אחר? בספר זה סימפטום להיותו טיפוס נפוח. היא צוחקת. גיליתי שהדעות של קוראים על הדמויות בספרים שלי מאוד מגוונות, אבל כל הנושא של סודות והתחזות, סוד של זהות, התחיל מאוד לעניין אותי. כי קרה משהו ספציפי? לא שעולה בדעתי, אולי בפסיכואנליזה טובה נמצא משהו. פשוט לא יכולתי לעמוד בפני הסיפורים, כמו בהמתחזים של חיים אתגר. הדבר הזה שאת חיה עם גבר או את חיה עם אישה, ולא יודע שזה אדם אחר. זה מבחינה סיפורית משהו שאי אפשר לעמוד בפניו. זה מדהים. אולי מופעי הפרנויה הגדולים, את לא יכולה אלא לצאת מהתוכניות האלה במחשבה שמעניין מה מסתירים ממך ובידיעה שאי אפשר באמת להכיר אף אחד. שגם זה דבר שמעניין אותי תמיד. מה אתה לא יודע על האנשים הקרובים אליך? זה חוזר בכל הספרים שלי. השאלה אם את יכולה באמת להכיר אדם אחר. זאת שאלה טובה שאני לא יודעת מה לענות אליה. בסופו של דבר, בין שהתשובה היא כן ובין שהיא לא, המקומות האלה בנפש שנסתרים מאדם אחר, קיימים אצל כולם. בגיל 46 נדמה שידלין כבר כבשה לה מקום בטוח בסצנת הספרות המקומית. היא גדלה בתל אביב להורים שעלו מארגנטינה, כתבה במקומון הירושלמי כל העיר במקביל ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה, אסופת טוריה הייתה הספר הראשון פרייתה, שיצא ב-2005 בהוצאת חרגול, ואחר כך שימשה בתפקידי כתיבה ועריכה בעיתונות, למשל כסגנית עורך במוסף סוף שבוע של מעריב. כשמעריב נסגר כעיתון יומי ב-2014, החליטה להתמקד בכתיבת ספרים ובהוראת כתיבה, ואמרה נכון. בממוצע, כל 3 שנים התפרסם ספר שלה, ומאחוריה כאמור זכיות בפרסים, לרבות פרס ראש הממשלה ב-2021. על השאלה מה היא עצמה אוהבת לקרוא, היא משיבה. אני קוראת הרבה מקור, גם מתוך סקרנות וגם מפני שיש היום הרבה סופרים וסופרות טובים. אם אתחיל למנות את החביבים עליי, לא יצא מזה, אבל אציין את ענת עינהר, שאיתה היא מנחה סדנאות כתיבה, ומאיה ארד, שתי סופרות מצוינות ושונות מאוד זו מזו. אני אוהבת גם את אליס מונרו, את קודזי, את פרנזן, את ג'ון וויליאמס, את המשוררת שרון אולדס ועוד המון. בעיקר כותבים וכותבות שמתאפיינים בריאליזם צרוף שמעורר בהשתאות. בשנים האחרונות היא מתגוררת ביפו ביחד עם בעלה, איש האקדמיה והדוקטור לפילוסופיה דורון נחום, ושני ילדיהם בני 11 וחצי ו7. זו פיסת מידע שראוי להתעכב עליה לרגע. ספרה הקודם, אנשים כמונו, תיאר את מעברם של אוסנת ודרור ממרכז תל אביב לשכונה דרומית שיום אחד, אם להאמין לאנשי הנדלן, עוד תהיה נווה צדק, אבל בינתיים היא ידועה לשמצה. בתוכה הם נציגי הג'נטריפיקציה, וככאלה הם לא מבינים את כללי המקום, חווים ונדליזם ומגיבים בהקלה מול כל מי שנראה כמותם. כשיצא סטוקהולם, סיפרה שההשראה לסיפור הגיעה ממבט באימה ובחבריה, שנדמה היה שחווים גיל התבגרות שני. על הקשר בין מגורים בלב יפו לכתיבה על ג'נטריפיקציה, אין צורך להכביר מילים, כך שהספר הלא נכון ללא ספק מזמין שאלת הבהרה בנוגע למקורות ההשראה. אני חושבת שנורא טבעי ומתבקש לשחק את המשחק הזה. את זאת הגיבורה ובעלך ובעלה, אבל כשכותבים, הסכנה הכי גדולה היא לכתוב דמויות דומות לדמויות במציאות. זה לא בדיוק אותו הדבר, אבל זה ליד, אומרת ידלין. אם יש דבר אחד ויחיד שאני יכולה לומר הוא שאני נמצאת בספר הזה ברונה וגם בגידי, נורא ככל שהוא יהיה, ובכולם. לדבר אחד לא דאגתי כלל כשכתבתי את הספר, וזה שדורון בן הזוג שלי או אנשים סביבו יחשבו שזה עליו. מי שמכיר אותי ואת כתיבתי יודע שאני לא מציגה דבר כמושלם, והוא כמובן לא אדם מושלם, אבל הוא כל כך שונה מגידי באופן כל כך עמוק. לא מעניין אותו כלל אם מחר אני אחליט לא משנה מה. לא לעבוד כלל, להפוך להיות שיננית. הוא הכיר אותי לפני שכתבתי ספר כלשהו. הוא לא מדבר על פמיניזם, אבל הוא חי חיים של פמיניסט, באופן שאני לא מכירה הרבה אנשים שחיים. אבל מעבר לזה, אני עומדת מאחורי כל מה שכתבתי שם. זו נקודה מהותית, כי את מכניסה לפיהן של הדמויות הרבה אמירות נוקבות, שקשורות למערכות היחסים ולחלוקת הנטל בין הורים. דמות אחת אומרת את זה בפשטות. ההבדל בין השוביניסטים של פעם לשוביניסטים של היום, שזה בעצם כל הגברים, הוא רק בעמדת הפנים וחוסר המודעות. זו שאלה של מערכת היחסים שבה את נמצאת, אבל לא רק. וזאת אמת גמורה. יש מונולוגים בספר של כל הדמויות שהם לגמרי אני, ואצל רונה יש דברים שמעסיקים אותי. למשל, שאלת הזכות לסודיות במערכת יחסים. אין לי סודות מול דורון, אני חייבת לספר לו הכל. זה נשמע צדקני, אבל להחזיק סוד זאת המון עבודה. גם רונה חושבת על זה. לכל אחד יש הסודות והחטאים שלא מספרים עליהם. מה שהכי מעניין אותי בעולם, זאת אמירה פומפוזית, ואני חושבת שאני כותבת עליו כל הזמן, הוא מערכת היחסים שלנו עם הנורמליות. כולנו מרגישים לא נורמליים, לא תקינים ומקולקלים. זה הדבר המשותף באופן פרדוקסלי לכל בני האדם. השאלה היא, במה אנחנו מרגישים חריגים, וגם מה היחס שלנו לחריגות הזאת? יש אנשים שמתאדרים באי נורמליות, יש מי שסובלים ממנה. זאת מערכת יחסים עם מה צריך ומה אמור להיות, מה כולם מרגישים, מה כולם עושים. מערכות יחסים הן מהמקומות המסקרנים, כי את לא יודעת מה קורה אצל אחרים. גם אם נדמה לך שאת יודעת, כי אף אחד לא יודע מה קורה בין שני אנשים מלבד שני האנשים. השאלות הכי מרתקות על נורמליות מסתובבות במקומות האלה. התחושה שזוגות אחרים עושים דברים כמו שצריך. הם משקיעים, הם בטח גם ממש לוהטים. הם בטח לוהטים. עושים המון סקס, ואיפה אנחנו ממוקמים ביחס לזה? השאלה מה אנשים אחרים מסתירים אחד מהשני מעוררת השתאות כשהם חושפים פתאום את הדבר הזה. אני חושבת שזאת השאלה שמעניינת את כולם. הפער בין מה שנכון, צריך, לבין מה שכיף, מהנה, מתחשק. הפער הזה בין מה שנחשב לבין מה שצומח פרא אצלנו בנפש, בלי אילוף וחינוך וכללים. שני המקומות האלו מעסיקים אותי בכתיבה. בכתיבה יש המון שאלות. איזה סיפור ראוי לספר אותו? כל סיפור, לא? לא יודעת. כל סיפור? זאת שאלה גדולה. כל סיפור הוא בלבד שאדם מוכשר רוצה לספר אותו. לא יודעת. מי ראוי לספר? רונה מתעסקת בזה. מי ראוי להיות סופר? האם היא ראויה? היא אומרת בעצמה שאינה בטוחה שהסיפור הוא שלא מספיק, אלא שאולי היא לא מספיק מוכשרת. היו לך רגעים כאלה של תסמונת המתחזה? תראי, לא נטשתי אף סיפור אחרי שהתחלתי לכתוב, לא גנזתי. אבל בכל רגע שבו זה לא הולך, זה קשה, תקוע, זה לא מסתדר או יוצא לא טוב, מיד ברור לי לגמרי שהאשם הוא בי. השאלה אם יש אדם בכלל שאין לו תסמונת המתחזה. תסמונת המתחזה היא הפער בין הדמות הציבורית שלך, הדמות שלך בעולם, למי שאת באמת. תסמונת המתחזה היא השאלה אם אי פעם יגלו שאני אדם אמיתי, והאם כשיגלו יתאכזבו. וזה הסיפור כולו של הספר. נכון, רונה היא לא סופרת, היא וונאבי. אבל הדבר הזה, לרצות שבאהבה יחתמו לנו שרואים אותנו הכי מכוערים, שאתה אוהב אותי לא כי אני כרגע מוצלחת ויפה, אלא כי אני לפעמים גם מכוערת ועצלנית. תוקעת פרינגלס, ואמא לא מוצלחת, כשאני כל הדברים האלה, אתה בטוח עדיין אוהב אותי? שם היא לא מצליחה לשכנע אותו בזה. או להשתכנע בעצמה שהוא רואה. מצד שני, היא גם לא נותנת לו הזדמנות. סוגיית המפתח בין בני הזוג הנוגעת לז'אנר הספרותי שאותו ראוי לכתוב ולקרוא, הייתה בשנים האחרונות גם לסוגיית מפתח בקרב המדומיין על הספרות. שעה שגלגלי המולות הרומנטית הלכו והסתובבו מהר יותר ויותר, נשמעו קולות ביקורתיים עזים נגד הז'אנר. ובעוד שהיו מי שהזהירו נגד סכנות הרידוד והשיטוח הגלומות בתפוצתו, נדמה היה שנשים, שבמשך שנים נטו להסתיר את חיבתן לספרות האירוטית והרומנטית, הגיבו כעת בקוצר רוח ברור. ידלין, שתחקיר עומק, שיחות הכנה עם גורמים בענף וקריאה מסיבית של רומנים רומנטיים הקדימו את כתיבת ספרה, רוכשת לסוגה הכבוד עמוק וחיבה, גם אם אינה מתכוונת להמשיך לעקוב אחריה. זה לא רומן על היחס לרומנים רומנטיים, זה רומן על היחס לכתיבה של נשים, ובעצם על היחס לנשים. ידלין מערערת בקול. על הצורך הכפייתי להגיד להן מה לעשות, אפילו על ידי מי שתופסים את עצמם כליברלים. ההבדל בין מי שאומרים לנשים מה לעשות ותופסים את עצמם כליברלים, ובין אנשים שאומרים לנשים מה לעשות ולא נתפסים כליברלים, הוא שהראשונים גם מקפידים להגיד לנשים כל הזמן כמה הן נהדרות ומוכשרות, ואיך בדיוק עליהן להשתמש בכישרון הזה, כדי לא לאכזב אותם חלילה. וזה בדיוק מה שקורה לרונה בספר. זה חלק ממה שמעניין אותי לעשות בספרים שלי. לבדוק ממה עשוי הליברליזם, ומה הוא בדיוק שווה. לעתים קרובות מדי, התשובה היא לא הרבה. מפנים אותך, כמו מדיח. כתבתה של גילי איזיקוביץ. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.